יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? בעזרת השם אנחנו פה התכנסנו פה ברדיו קול חי, צוות מורחב, פה בשעה 12:17 דקות. פנחס בינדר הוא הטכנאי שלי, אני פנגר מחוי המיקרופון. אנחנו בעזרת השם עד השעה 2 כדי להתחזק, כדי לחזק, כדי בעזרת השם לשלוח רוח גבית לכוחותינו שנמצאים בעזה או בצפון, לשלוח רוח גבית למשפחות, בעיקר משפחות החטופים שיקיריהם לצערנו עדיין לא חוזרים, אבל כמובן גם חיבוק למשפחות שיקיריהם כן חוזרים. יהי רצון שכולם יחזרו לשלום הביתה, בריאים ושלמים, ובא לציון גואל. איך הם יחזרו, מה יחזרו, רק בורא עולם יודע, רק בורא עולם יקבע, אף אחד מאיתנו לא יודע שום דבר. וזו הייתה אמונה שלנו, צריכים להתחזק בדברים, הסכם טוב, לא טוב, לא יודע שום דבר, אני יודע שרק אלוקים נראה פה את העניינים. כולנו תפילה שאלה שמקבלים את ההחלטות, שמנחה אותם בעצה הנכונה, ואנחנו פה נתפלל שהכל יבוא על מקומו בשלום. טוב, מה נדבר היום? מה אתם אומרים? טוב, היום יש לנו הרבה מאוד דברים. אני חזרתי אחרי יום שלם שוב פעם של חיילים. אני כבר שבועיים, ברוך השם. זה לא כבר שבועיים, כבר הרבה מאוד זמן, אבל בגלל המלחמה אנחנו עושים את זה ביתר עוז, יתר סעט. מהבוקר היינו יחד עם משפחת ססון היקרים, משפחת ארז, נריה וססון, הרב ססון היקר. היינו עם אצל חיילים מהבוקר, הטכני של חיל האוויר, היינו בשייטת, היינו, איפה היינו? מגב, חוף, היינו, תותחנים היינו אומרים להיות אצלם, לא משנה, נתקנו, וויז, מבלים את הוויז, קיצר, לא משנה, אני אגיד לכם מה, כל העולם מבולבל אחד גדול, אבל לראות את החיילים, באמת, זה מרגש, תדעו לכם. לראות איך עם ישראל מתקרב, איך עם ישראל רוצה. חייתי באחד הבסיסים של חיל האוויר. ניגש אליי בחור, אני אומר לכם, הוא נראה לי לא דתי בעליל. באמת, בלי כיפה, בלי שום, לא שום דבר, שום דבר. לא, ניגש אל אחרי ההרצאה, שואלתי שאלה, לא משנה מה הוא שאל, כן, אבל אז הוא אומר לי, פנגר, תדע לך, אני שומר שבת, אני מניח תפילין, אני טובל במקווה כל יום, אני עושה שניים מקרא אחד תרגום. ואני מסתכל, אבל מה? תגיד, אתה רציני כאילו? על מה אתה? הוא נראה לא דתי בכלל, ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שתבינו ככה, זה עם ישראל הקדוש, אני כל כך התרגשתי ממנו. אמרתי, תקשיב, יראה זו שגם אני אזכה יום יום מקווה, שניים אחד תרגום, כל הכבוד, תקשיב. אני אומר את זה מכיוון שצריך לדעת שאתם רואים אנשים שנראים לא דתיים, רחוקים, כהוא זה, אתה מבין? עשרתי הרצאה לסגל של מג"ב. לא, חיילים זה גם נחמד, אבל אתה יודע, הסגל של מחוז חוף, כולם תמיד פקדים, כבדים. אתה רואה, אלה מכירים ואלה מתחזקים, ואלה, לראות את זה, באמת, זה לא נתפס. אני, מה אני אגיד לך, המלחמה הזאת עשתה הרבה 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 כאב לב, להרבה הרבה מאוד מאוד, אבל אתה יודע, יש סיפור של בתאילנד, באחד המנזרים, יש פסל מאוד ידוע. פסל מאוד ידוע, זה נמצא בבנקוק, והפסל הזה, יש מאחוריו סיפור. הסיפור שמאחורי הפסל הזה, שב-1955, למניינם, החליטו להעביר את הפסל הזה. רצו להעביר אותו, והוא פסל מחיימר. הוא פסל מאוד מאוד כבד. מדובר פה על פסל של, בואו נתחיל את הפרטים מדויקים, אני ככה, זה פסל של 5.5 טון. גובה של כ-4 מטר, נמצא במנזר וואט תרמית בתאילנד, בנקוק. החליטו להעביר אותו ב-1955, כאשר חבלים, בכל זאת, זה תאילנד, זה לא בדיוק שיא הקדמה העולמית, אז הרימו את הפסל הזה, והוא נפל. אוח, נפל. עם כל העוצמה, תמיד 5.5 טון נפילה, נפילה שהרעידה שם את הרצפה, אבל כאשר באו להרים אותו, אז ראו שנוצר נזק. ו... נשבר החימר. הפסל היה עשוי מחימר. אז נשבר החימר ונפלו חתיכות. ואז כשבאו לתקן, תקשיבו טוב, אז הם פתאום רואים שמה שנשבר זה למעשה השכבה העליונה של הפסל. ואז הם מסתכלים והם רואים שמאחורי השכבה של החימר ישנו צבע זהב כזה, אבל זוהר, נוצץ. אז הם מקלפים שכבה טיפה יותר גדולה, ואז הם מגלים שלמעשה כל הפסל הזה הוא עשוי מזהב, יציקת זהב שלמה. מה שהתברר שכ-300 שנה לפני כן הבורמזים עשו פשיטה על כל המנזרים בתאילנד, והיה שם ביזה מאוד גדולה והרס מאוד גדול. אז הנזירים של אותו מנזר דאז, לפני כ-300 שנה, החליטו להגן על הפסל הזה או על הדברים שלהם, ופשוט כיסו אותו בחימר. עטו עליו שכבה מאוד עבה של חימר, שהבורמזים כשיגיעו, לא היה להם שום אינטרס לקחת את זה, כי סתם פסל מחימר, בוא, מה, תעשה את זה בשיעור קרמיקה, אני לא יודע מה. ואז מה שקרה, כל הנזירים האלה שידעו את הסוד נרצחו, והסוד נקבר עמהם. ורק אחרי שהוא נפל, ורק בעקבות השבירה, התברר שהפסל הזה, למעשה השווי שלו, הוא לאין ארוך יותר ממה שחשבו. כיום הוא מוערך ב-250 מיליון דולר. אתה מבין שאז לפני כן לא יודע כמה, 100 דולר, סתם, לא נעליב לגמרי. אבל לא היה שווה מי יודע מה. ללמדנו, יקיריי, שלפעמים דווקא מתוך נפילה, דווקא מתוך שבירה, אתה מגלה את היופי. אתם מבינים? אז המלחמה הזאת היא גרמה שבר מאוד גדול, ועדיין גורמת שבר מאוד גדול להרבה הרבה מאוד משפחות שחייהם לא יחזרו למה שהיו לפני כן. ירצו שחטופים יחזרו בריאים בנפשם, בגופם, אבל זה מסתם דברים שהם לא ישכחו כל ימי חייהם. אבל מצד שני, המלחמה עשתה משהו מאוד מאוד מיוחד, אני אומר לכם. אני בעולם הקירוף הרבה מאוד שנים, אבל מה שאני רואה היום, אני עובד בעיקר עכשיו עם חיילים, מה שאני רואה בכל, אני מכל, כבר עברנו איזה 50 בסיסים, לא יודע כמה בסיסים עברנו כבר, אלפי חיילים ראיתי עכשיו, וזה לא נתפס, אני אומר לכם, ההתעוררות, הקירוב, הרצון, מה ששנים של הרצאות, מלחמה אחת עשתה בפחות מחודש ימים, היום כבר יותר, אבל ברעיון. טוב, אז מה אנחנו יכולים להתחזק, יקיריי? היום אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים, כאשר במרכז התוכנית שלנו יהיו קצת מלחמות, נכון? אבל לא מלחמה בעזה או בצפון, שזה אני משאיר לכוחות הביטחון. אני מתכוון למלחמה שיש אצל כל אחד ואחת מאיתנו בראש, כמו שיעקב אבינו, כאשר הוא הולך לישון אחרי 14 שנה, שהוא לא ישן בבית שם ועבר, הוא שם את הראש והוא שם סביב הראש אבנים. שם סביב הראש אבנים, להגן פני חיות רעות. נו באמת, תחשבו שאתם הולכים במדבר או באיזשהו מקום של סכנה, ואתם רואים אדם הולך לישון, פותח שק שינה וסביב הראש שם אבנים, אבל לא איגלו, אתה יודע, לא ממש מסתיר את הראש, משהו כמו קומזית כזה, אתה יודע. נו, אז אתה אומר לו, מה אתה עושה? אומר, אני, זה נגד חיות רעות. הרי אתה תחשוב, מה קורה פה? אלא יעקב, אני יודע, אני עושה רק השתדלות, רבותיי, לא לשכוח, שלא יהיה מצב של כוחי ועוצם ידי, ואנחנו והם, ו... תדעו, אני ככל שאני נמצא יותר בצבא, אני רק רואה שכמה, אם השם לא ישמור עיר, תדעו לכם, הצבא שלנו מדהים, חיילים מקסימים, נשמות, אבל אם השם לא ישמור עיר, באמת, אתה רואה את זה בעיניים, זה לא... טוב, בקיצור, אז למה אני אומר לכם? אז יעקב נושא השתדלות, שם ככה אבנים סביב הראש שלו, כי הוא יודע שהמלחמה האמיתית היא בראש. החיות הרעות רוצות לתקוף את הראש, והכוונה היא סוף מעשה מחשבה תחילה. הכל מתחיל ומסתיים בראש, תכף אני אראה לכם, אנחנו נדבר עכשיו על דברים, נפתח פה דברים יקיריי. אנשים מתמודדים, כי תבינו שיש מלחמה בחוץ, יש מלחמה בפנים. כשיש מחלוקות בחוץ, יש מחלוקות בפנים. כל דבר משפיע עלינו, רבותיי, כל דבר משפיע עלינו, ועכשיו רק רואים עד כמה הדברים האלה הם כל כך עוצמתיים. דיברנו על זה שהוא שעבר, ושתבינו, שדיברנו על התוכנית שעברה, אז הרי עכשיו זה אנשים ישחררו את החטופים, שחזרו הביתה כבר יהיו בשורות טובות, אבל הרי הם שחררו החמאס ימח שימם וזכרם, הרי הם שיגרו שני סרטונים על חטופים, חטופות, והמדינה לא נתנה לראות את זה. היא אסרה לראות את זה. לא, אף אחד לא יכול לראות את הסרטון הזה, לפחות לא בערוצים הרגילים. למה לא? למה לא? שהמדינה תיתן לראות, מה הבעיה? אז הסיבה העיקרית, כי המדינה מבינה שיש פה לוחמה פסיכולוגית. יש פה לוחמה פסיכולוגית, פירוש הדבר שהחמאס מעוניין להחליש אותנו. החמאס מעוניין לתעתע בנו, לשקר עלינו ועל העולם, ואנחנו לא רוצים לתת לו. אבל אני לא מבין. אני יודע שמי שיצר את הסרטים האלה, זה החמאס, ימח שמו וזכרו. אני יודע שכל מה שאני אראה בסרטון הזה, זה שקר גמור. אני יודע שכל מה שהחטופים או החטופות יאמרו שם, הכתיבו להם מילה במילה. ואם הם לא אמרו נכון, הם חזרו עוד פעם. ככה שכל הסרטון הזה הוא מפוברק, לא להאמין למילה. נו, אז למרות שאני יודע, המדינה לא רוצה שאני אראה, אבל אני יודע שזה שקר. כי המדינה יודעת משהו אחד, יקיריי. שבמידה ואנחנו נראה את זה, במידה ואני אשמע את זה, זה יחליש אותי. למה שיחליש אותי? אני יודע את האמת. לא. כל דבר שאתם רואים, כל דבר שאתם שומעים, משפיע עליכם. אז שנבין את זה, עכשיו אולי קצת נבין מה זה הסתה בתקשורת, מה זה ש... בוא נגיד מילה אחרת אפילו, שם ישראל תינוק שנשבע, כי תחשוב, אנשים לא דתיים רואים כל היום בסרטונים, מה שנקרא. ושם הם מקבלים שטיפת מוח, שהחרדים הם ככה, ודתיים הם ככה, ומתנחלים הם ככה, וגם שהוא יחשוב אחרת, הוא לא יכול, זה ישפיע עליו. ישפיע עליו, אתה מבין? אז מה יעשה הנער ולא יחטא? באמת אני אומר לכם. לכן עם ישראל עומד קודש קודשים, זה סתם מחלוקות, זה על שטויות, זה לגיטימי שלא נסכים על הכל. אבל הרעיון הוא שבאמת בתוך הדברים, בתוך כל ה... כמו הפסל הזה שיש מתחתיו זהב, מתחת לכל המעטה של החיצוניות, של החימר, של החומר, יש מתחת לכל יהודי, כל יהודי יש נשמה אלוקית קדושה. גם אלה של אנטי ואלה שמפגינים וסדר, בעזרת השם, אני אומר לך, אני כל כך הרבה, אני שומע את זה כל הזמן, כאלה שבקבוד המלחמה התפקחו ברוך השם. אז כולנו צריכים להתפקח. בעבודה שלנו זה להתחזק ולהבין שזה בסך הכל ניסיון. אבל כמו שיש מלחמה רב זירתית, כרגע בדרום, בצפון, החוטים משגרים טיל, ותחשבו איזה עוצמה זאת, הם משגרים טיל, ומטוס שלנו, ברוך השם, סייעתא דשמיא, עולה לאוויר טראק, מוריד אותו באוויר. הוא מוריד טיל, אתה מבין? זה יפה מאוד. זה כמו לרדוף אחרי כדור, מה שנקרא. כדור של רובה, ירו אותו, ועכשיו מישהו רודף אחרי הכדור ותופס אותו. זה עוצמה. זה סייעת לשמה, ברוך השם, כי חס ושלום, זה טיל, אם הוא מגיע לאילת, בוא. אז יש לנו מלחמות מכאן, מלחמות משם, אז אותו דבר שלנו במוח שלנו. יש עכשיו מלחמה רב זירתית. היצר הרע מנסה לתעתע אותנו. יש אנשים הרי עדיין מפונים הרי מהבתים, כל הזמן במלונות, לא פשוט בכלל, ניסיונות מבית, ניסיונות מחוץ, בחדרים אימה וכן הלאה, אתה יודע, זה לא פשוט בכלל. משפחות דתיות, איזה מלונות, יש משפחות לא דתיות, לא משנה, אבל זה מתערבים. אלה עם אלה, יש ניסיונות, אני אומר, אני נמצא איתם, וזה לא פשוט בכלל, יקיריי. אז אנחנו פה רוצים לתת כמה כלים לכולנו, לראות איך קצת להתמודד עם יצרים, עם דחפים, עם הרגלים שליליים. אנחנו ניתן לכם היום מפה סדורה, כיצד אפשר להתמודד עם כל הדברים הללו. מכיוון שכולנו מתמודדים, כמו שיעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, בשעה שלח יעקב חרנה במצוות אביו ליסה לו אישה באליפז ושודד אותו הרי, גונב לו את הכל. אז יעקב אבינו אומר, שיר למעלות אסי נעלי ערים מאין יבוא עזרי. הרי אליפז בא לרצוח אותו הרי. אליפז בא לרצוח אותו, אבל הוא לא רוצח אותו. למה הוא לא רוצח אותו? למה הוא לא רוצח אותו? הרי הוא הבן של אסיו, כיבוד אביהם אצלם מאוד מאוד חזק. אבא אמר לרצוח, אני לא יכול, אני מצטער. אומרים חזל, אתם יודעים למה הוא לא רצח אותו? סיבה אחת בלבד, עיקרית. אומרים חזל, בגלל שהוא גדל בחיקו של יצחק אבינו. שמעתם? בגלל שאליפז גדל בחיקו של יצחק אבינו, הוא שמע בקול יעקב שהוא אמר לו, בוא נעשה עסקה משגה של החלפת שבועים. קח לי את הכסף ותשאיר לי את החיים. אז תחשבו, אם יצחק הרי הוא מידת הדין, מידת הדין עברה, מלם, אתה יודע, בכל זאת, הוא מקבל ערבים, אז הוא השאיר את ישמעאל בהתחלה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו גם, אבל יצחק מידת הדין, יצחק היה צריך לבעוט בעשיו לכל הרוחות, לך חצוף. תגיד לי, בהתחלה עוד איכשהו, תיאטע בו קצת, איך מעשרים קש, איך מעשרים מלח, נו, בסדר, בסדר. אבל אחרי שיעקב אבינו, הרי לוקח את הברכות, התברר ליצחק בדיוק מה היה שם. חזרנו שגיהנום נפתחה מתחתיו, מתחת עשיו, הוא ידע בדיוק מי זה עשיו. נו, אז למה יצחק לא זרק אותו? הוא מביא את בני חטא, אתה מתחתן עם בנות חטא, כאילו, מביא בנות עם עבודה זרה הביתה, זרק אתה, חצוף אחד, זרק אותו. לא, השאיר אותו. ולכן הנכד גדל גם בבית. מנסתם הנכד לא נפל רחוק מהאבא, תאמינו לי. אם הוא יצא כשכיר חרב לרצח, אז הוא בדיוק עשה את הסטאז'ת של אבא. נו, יצחק היה צריך לזרוק את שניהם לכל הרוחות. אבל בגלל שהוא לא זרק את הילד מהבית, ויקיריי, תקשיבו, הוא לא זרק את הילד מהבית. אז אליפז גדל בחיקו של יצחק, ובזכות זה, לא רק שהוא לא רצח את יעקב, במידה מסוימת כולנו פה, זה לא את יעקב, זה את בית יעקב, את כל עם ישראל, חס ושלום, יכל לרצוח, אתה מבין? אז תראו עוד כמה שאם אדם חס ושלום, אני לא יודע מה, ראש ישיבה, משגיח, הורים, כל שכן, מחליטים לזרוק מישהו, אם זה מהישיבה, אם זה מהבית, קחו בחשבון, אנחנו לא יודעים מה קורה פה בכלל. טוב, בקיצור, אז יעקב אבינו, כאשר אליפז בחוד שודד אותו, אז יעקב אבינו נכנס לאיזשהו מצב של חשש לכאורה, והוא אומר את המזמור בתהילים, שדוד המלך אחרי זה כותב את זה ברוח הקודש, שיר למעלות אסייני על הערים, מאין יבוא עזרי? הרי אליעזר ברגע שהוא הולך להביא אישה ליצחק, הוא מגיע עם 10 גמלים, תכשיטים, סודר. ואז אומר יעקב אבינו, מה אנה מובד סברי מן ברי? מה אני מאבד את האמונה שלי בקדוש ברוך הוא? מיד חס ושלום. לטענה מובד סברי מן ברי, אני לא מאבד את האמונה שלי, ולכן עזרי מעם השם. עושה שמיים וארץ. וכמו שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שברא שמיים וארץ בלי כלום. אז הוא יכול למצוא לנו את הישועה, לנו את הפתרון, לנו את הגאולה. רק אנחנו צריכים להיות חזקים, להבין מאיפה מגיעים היצרים האלה, אנחנו רוצים לקבל שיעור ביצר הרע, מה שנקרא. שיעור ביצר רע, איך הוא עובד עלינו, איך הוא עובד בכלל. וזה מה שאנחנו נעשה. אז הקשיבו, הקשיבו, נעשים את כל הדברים בצד, אנחנו נצלול אחרי השיר הבא לקורסון קצר, בניהול דחפים יצרים במה שביניהם. אז אחים בנפש, זה מה שאנחנו, ואת זה נשמע.
אחים בנפש, עברו שנים קורבות אחרי הרבה תפילות עולים כולם לכאן פה לארץ האבות מצפון ומדרום ממזרח ומהים כל שופר עכשיו נשמע ישראל עכשיו מוכן
ואנחנו בעזרת השם מתחילים עכשיו את השיעור שלנו, כאשר אנחנו רוצים לראות איך אפשר באמת להתגבר, ואני רוצה להתגבר בלי כוח רצון. שמעתם? רוצה ללמוד להתגבר בלי כוח רצון, אני רוצה עם רצון, אבל לא כוח רצון. למה? כי כוח רצון כמו כל כוח, אתה יודע, היום יש לי, מחר אין לי, בסדר, מה יהיה? אז אני אפול. היה לי כוח והוא נשחק. נו, כוח זה דבר מאוד מאוד נזיל, נקרא לזה ככה. עכשיו יש לי, נו, אבל וגם עכשיו לא בדיוק יש לי. סתם כאן, נגיד עכשיו דוגמה של היום. מהבוקר אני בנסיעות, חיילים פה, חיילים שם, דבר איתם, חבק אותו, ברך אותו, תחזק את אלה. וזה מלחיץ, אני מכן את האמת, זה לא פשוט, זה חיילים שלא כולם, רובם לא דתיים, לא זה, אתה יודע, אתה די מאותגר שם, ואתה אמור לתת, לזהר מה אתה אומר ואתה לא אומר. נו, אז אחרי יום כזה, אני מכן, כוח רצון, פחות יש לי, אני מכן, רצון תמיד יהיה, אבל כוח רצון, נו, אז מה? אז ברגע ש יש לנו קצת פחות כוח רצון, הסיכוי שניפול הוא הרבה יותר גדול. כי כביכול אין לנו כבר את האנרגיה להתמודד. עכשיו זה נכון, באופן כללי תמיד כדאי לזכור שבאמת יש בחינה מסוימת שזה מת כוח. ולכן אם אני בדלילות כוח, אז נשתדל להימנע מכל מיני טריגרים או כל מיני דברים שאני יכול ליפול יותר בקלות. אבל אני רוצה למצוא דרך להשתנות גם בלי כוח רצון. רצון, אני מדגיש, אתה חייב. כי אם אתה לא רוצה, אז חבל הזמן שכולנו, מה שנקרא. אבל גם אם אתה אומר לי, יודע מה רב, אני לא רוצה. אני לא רוצה. סליחה שאני אומר לכם בפנים, אני לא יודע אם אתם בכלל יודעים מה אתם רוצים, לא רק אתם, גם אני. כי יצר מבלבל אותנו, ואתה כבר לא יודע מה אתה רוצה, כי לפעמים אתה מתייאש מעצמך, ואז אתה אומר, אתה יודע מה, אולי חבל על הניסיון בכלל, חבל לנסות, כי הנה אני מנסה ואני נופל, אני מנסה ואני לא מצליח, אז די, חלס. אז לא חלס ולא שום דבר, חס ושלום. אל תתרגשו מכל מה שאתם חושבים, כל הכבוד לכולכם, מה שנקרא. בואו ננסה להבין ככה, שזה שניסינו עד עכשיו ולא הצלחנו, אז בואו נעשה סדר בדברים. זה שלא הצלחנו עד עכשיו, א', זה לא בגלל שאתה לא מספיק חזק, או שאתה לא מספיק טוב, או שאתה לא מספיק צדיק, או שאת לא, לא יודע מה, את לא, יש לך סביבך כל הזמן פיתויים. הרב, אני סביבי כל הזמן פיתויים, אז ברור שאני אפול. ממש לא, יקיריי. זו לא הסיבה. הסיבה העיקרית שאנשים נופלים, רבותיי, אתם יודעים למה? כי אין להם את האינפורמציה הנכונה. בראש ובראשונה, אין להם את הידע הנכון, כי הם מנסים לתקן מקרר עם הוראות יצרן של מיקרו, בסדר? לא שייך. אתה פשוט מנסה בצורה לא נכונה, זה הכל. אתה משתמש בידע שהוא ידע נחמד, הוא ידע לא רע, אבל לא מספיק טוב, אתה מבין? אנחנו משתמשים בפתרונות תחבושת. מה זה פתרונות תחבושת? זה פתרונות זמניים. הם יכולים להיות טובים לזמן מסוים, לרגע מסוים, אבל ברגע שלא יהיה לי את התחבושת הזאת, נו, אז מה אני אעשה? אתם מבינים? למשל, אם אני רוצה עכשיו להפסיק, לא יודע מה, לאכול משהו, לצפות במשהו, לעשן משהו, כל אחד ייקח את זה להרגלים השלילים שלו. כי בגדול, אני לכם כולם אותו דבר, זה לא משנה. המכנה המשותף שלהם שכולם זה יצר הרע, אבל לא, לא, לא צריך לנקוב בשם המפורש, מה שנקרא יצר הרע. לא משנה מה התחפושת שהוא יבוא. יש הרי ליצר השבעה שמות, כך חזל מביאים. אז יש הרבה יותר משבע אופציות שהוא יכול לבוא ולתחמן אותנו ולפתות אותנו ולגרות אותנו. בסדר, לא צריך להתרגש, זה אותו רעיון. ולכן, הנקודה העיקרית שאם אנחנו משתמשים בכל מיני פתרונות תחבושת, כמו למשל סינון בדברים, שלמה אני חושב שזה תחבושת, זה מצוין את הפתרון הזה, אבל הוא לא מצוין לתמיד. למה? כי מה יקרה אם אני אגיע למקום שלא יהיה סינון? חס ושלום, אז אני פול. מה קורה עכשיו? אני יכול לדאוג שבבית לא יהיו יותר מדי ממתקים ורק בשבת וכדומה. אבל מה יקרה אם עכשיו אני אלך לאיזה הרצאה ויש שם סיום מסכת? או לא, זה עוד מצווה נגיד. אבל סתם איזה לילול נשמת או כל מיני כאלה ורק שנייה ופה ואני רעב ולהתראות. זאת אומרת, אני לא יכול תמיד תמיד לברוח מהניסיונות. למרות שזה פתרון נהדר לברוח, אבל לא לתמיד. אני חייב ליצור לעצמי מנגנון שגם אם עכשיו חס ושלום אין לי לאן לברוח ואני לא יכול לברוח, אני אוכל להתמודד. אתם מבינים? אז מה שעשינו עד עכשיו זה הכל פתרונות תחבושת. זה לנסות להחליף את המחשבות ולנסות לברוח מהניסיונות, שזה טוב, אני אומר עוד פעם, זה מצוין, לא טוב, אבל זה לא לתמיד. אני חייב שתהיה לי דרך שאני אמצא מסלול שאני יכול גם אם יש סביבי ניסיונות וגם אם אין לי מה לברוח וגם אם אני נמצא עכשיו לבד באיזשהו חדר, אני יודע לשמור על עצמי. בסדר? כי אם אני אנסה עכשיו לנקש את הגינה שלנו מכל מיני עשבים שוטים, ואני אגלה שיש לי פתאום שורש מאוד מאוד גדול של איזה עץ, עץ משהו סרק שאני צריך להעיף אותו, ואני אנסה לתלוש את השורש הזה, אבל מהעלים של מעל פני הקרקע. אתם מסכים לי שזה לא יעבוד? יופי, למה? כי השורש נשאר. גם אם אני אקדום את השורש הזה מהקרקע ולמעלה, זה טוב, זה יפה, אבל זה לא יספיק. למה? כי כל עוד והשורש נמצא מתחת לפני השטח, הוא ימשיך, אז לא עכשיו, מחר, לא מחר, מחרתיים, הוא ימשיך להוציא על ענפים, וימשיך להוציא עלים, ובא לציון לא גואל, אתה מבין? אז אנחנו צריכים להבין דבר אחד, אם אני לא יעקור אותו מהשורש, אני בבעיה. האם אפשר לעקור מהשורש? האם אפשר להיות בכלל נקי? לא יודע, אני כן, אבל מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו מבחן מכשיל. ואם אני נכשל במבחן, זה לא בגלל שהמבחן מכשיל, אז זה בגלל שמשהו אצלי לא עובד נכון, או שלא למדתי למבחן נכון, או שאני באמת, לא יודע מה, אני מצפה ללמוד למבחן חשוב תוך שתי דקות. זאת אומרת, אני הוא זה שמכשיל את עצמי, ולא בגלל שהמבחן הוא קשה מדי. ולכן, בואו נבין שלוש סיבות עיקריות כשורשי הרגל. נקודה ראשונה, רוב ההרגלים השליליים שלנו, הקשיבו טוב. רוב ההרגלים השלילים שלנו הם, בוא נקרא להם, מנהרות בריחה. כך אני קורא לזה. מה זאת אומרת מנהרות בריחה? יש לנו הרגשה לא נעימה, ולא משנה איזו הרגשה לא נעימה, של שעמום, של רעב, של לחץ, של עצבות, של אכזבה, של ייאוש. לא משנה, כל מה שמניתי עכשיו, המכנה המשותף של כל הדברים שאמרתי עכשיו, זוהי הרגשה לא נעימה. כי כאשר אני לחוץ, זה לא נעים לי. כאשר אני עייף, זה לא נעים לי. כאשר אני עצוב, זה לא נעים לי. כאשר אני רעב, זה לא נעים לי. אז זו הרגשה לא נעימה. ברגע שאדם מרגיש הרגשה לא נעימה, הוא ינסה לעשות משהו על מנת להקל מעליו את הרגשה לא נעימה. מובן? יופי. ממילא, במידה ועכשיו אני מרגיש לחץ, אז אני אנסה למצוא משהו שיעזור לי לברוח מהלחץ הזה. אם אני מרגיש משועמם, שעמום, הרב, אני אחפש משהו שיעזור לי לברוח מהשעמום. כי קשה לי לשבת עם ההרגשה הלא נעימה. קשה לי בעצם לא לעשות כלום ולסבול. זה קשה, יופי. רק מה הבעיה היא? שהבעיה היא שבמידה ואני מצאתי מנהרת בריחה של החמאס, מה הכוונה? אם אני מצאתי מנהרת בריחה שלילית, למשל, שוב אני חוזר, לחץ, בושה, שיעמו, לא, 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 ואני מצאתי מסלול בריחה שהוא אוכל מסוים, או צפייה בדברים מסוימים, או אישון מסוים. אתם מבינים? האישון לא פותר לי את הבעיה. האוכל לא פותר לי את הבעיה, הלחץ נשאר לחץ, הדיכאון נשאר דיכאון, השעמום נשאר שעמום. זה בסך הכל הרדים לי זמנית את האי נוחות. שימו לב טוב. אני מרגיש הרגשה לא נעימה, ומכיוון שאני רוצה לברוח מהרגשה לא נעימה, ולא משנה איזה הרגשה לא נעימה, אני מחפש מנהרת בריחה. אז במידה ואני מצאתי מנהרת בריחה לא טובה, במקרה שלנו חמאס, אז אנחנו נופלים לאיזשהו מקום לא טוב, למשל, לצפות בדברים מסוימים, לאכול דברים מסוימים, או לעשן דברים מסוימים, או לא משנה, קחו את זה לאן שאתם רוצים, ואז זה מקל עליי. אבל זה מקל עליי לא באמת, זה לא פתר לי שום בעיה. במקרה הטוב זה קצת דחה לי את הבעיה, אבל במקרה היותר גרוע זה החריף לי את הבעיה. למה? כי אם יש לי עכשיו לחץ, לא משנה, יש לי מבחן, בסדר? ועכשיו אני בלחץ מהמבחן ואני לא למדתי ואני אוף 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 ואני הולך לעשן עכשיו משהו, יופי. זה שאני ישנתי, זה לא לימד אותי למבחן, אתם מבינים? התאריך נשאר תאריך, הזמן נשאר זמן, המבחן נשאר מבחן, ואני לא למדתי. אז עכשיו אני עוד יותר בלחץ אחרי שאני אפסיק לעשן, למה? מכיוון ש... אבל אני לא מדבר על סיגריות, אפשר גם סיגריות, אבל כל אחד ייקח את זה למקום שלו, אני סומך עליכם, אבל הנקודה העיקרית, כי גם בוחרי ישיבות, יש לי מתמודדויות, ולא נרחיב, אבל הנקודה העיקרית היא שאני מנסה לברוח, והבריחה הזאת היא לא באמת פותרת לי בעיות. היא במקרה הטוב נותנת לי זריקת הרדמה, כמו אצל הרופא שיניים, שאני באתי עם בעיה רצינית לרופא שיניים, יש לי חור, ועכשיו הרופא נותן לי זריקת הרדמה. אדם טיפש יגיד, או, ברוך השם, תודה רבה, והוא קם והולך. הרופא אומר לו, בוא, 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 תק שלי, חכה, עוד לא התחלנו לטפל בך, לא, אני מרגיש יותר טוב, כבר לא כואב לי. נכון, אבל א', זה עוד יכאב לך, חכה, תכף ההרדמה תעבור, וזה יכאב לך עוד יותר, אתה מבין? ולא רק שזה יכאב לך עוד יותר, גם הבעיה עצמה תחריף. למה? כי אם באת עם חור קטן, לא תטפל בזה חור גדול, עד שזה יהיה עקירה ושלום על ישראל, אתם מבינים? ככה בדיוק בעולם הנפש זה עובד אותו דבר. יש לנו איזשהו בעיה מסוימת, איזה אתגר מסוים. בעקבות האתגר, ולא משנה מה הסיבה של האתגר כרגע, אנחנו מרגישים הרגשה לא נעימה. בעקבות הרגשה לא נעימה אני מנסה לברוח בטעות, ואני בורח למקומות לא טובים. ואז מה שקורה, ברגע שברחתי פעם אחת אפילו למקום לא טוב, אופה, המוח שלנו יזכור את זה. זהו, זוכר את מקום הפירים, מה שנקרא, של המנהרה. ופעם הבאה שאני ארצה לברוח, הדרך כבר הרבה יותר קלה, הרבה יותר מהירה לצערנו הרב. ואז אני אעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, ואדם שעושה עבירה ושונה בה, ואני אקרא לזה עבירה לצורך העניין ברשותכם, אם אדם עושה עבירה ושונה בה, בהתחלה הוא מזועזע מעצמו, בהתחלה, יו, מה עשיתי, אוף, אוי, אבל בשלב מסוים נעשית לו כתר, אתה יודע, אתה מתחיל להגיד, כל מיני שקרים כאלה שאתה מספר לעצמך. כנראה זה לא כזה נורא, ולא, אל תהיה קיצוני, האמת זה עושה לי טוב, אולי בכלל אני רוצה את זה. אולי אי אפשר להפסיק עם זה, הרב. נראה לי שאין לזה פתרון, נראה לי, כולם נופלים, כולם, איזה יופי, הכניס את כולם פה, והוא מתחיל להרגיש כבר זה לא כזה נורא, ועוד רגע הוא יהפוך את זה למצוות עשה כקידוש השם. אז בואו נגע בכמה דברים יקיריי. כלומר, בואו נבין שלברוח זה לא עובד. כי אנחנו בעצם בורחים מעצמנו. זה כמו אישה עם צירים שתנסה לברוח מהצירים, או כמו סוס שיושב עליו הרוכב ומכה בו. דיה, דיה, והוא רץ, רץ. לאן אתה רץ? הוא בטעות חושב שאם הוא ירוץ, אולי יוכל להימנע מהכאב, מהמכות שהוא חוטף על הגב, הוא לא מבין שלמעשה הוא סוחב על הגב שלו את הרוכב, זה לא יעזור כמה תרוץ, כמה תברח, אם לא תטפל בבעיה, אם לא תתמודד, אם לא תסתכל לאויב בעיניים, ותגיד, תבין, אנחנו ננצח, כאילו. אז אנחנו רק נפסיד עבדות. לכן השאלה איך עושים את זה. בשביל זה אני פה. בשביל זה אני פה, בעזרת השם, לנסות להבין איך הדברים עובדים. ובינתיים, תנסו לחשוב על כל מיני דחפים שיש לכם. כל מיני יצרים שיש לכם. ממה אתם בורחים? ממה אתם בורחים? כשיש לך דחף חזק כזה, לא יודע, אני... איזה הרגשה לא נעימה יש לך, אז מה? מה יקרה? מה עומד מאחורי הדחף, מה שנקרא? מה הסיבה האמיתית שממנה אני בורח? נסה להבין את זה. ואז גם נמצא פתרונות בעזר השם. כי כל אחד מאיתנו הוא כמו כוכב, אחי. כוכב מאיר, כך אומר עוזי הצדוק בשיר.
כוכב ביום בהיר פתאום שקרה שמש חושך ויתנות עמוק בנפש עומד מולך רואה כל כך לבד שמחת חיי מסוס לי בעבר החדר כיסא זורק מסבל ספרים שמרקינים ראשם מבל טוב לך עכשיו אני יודע עבר ליבי תוצא מגעגוע וכוכב קטן מאיר לחייך
בעזר השם לא לפחד כשכל לכם איתנו צריך להתחזק ודעת לא לפחד גם לא מעצמו אני אומר לכם כי שוב יש מלחמה בדרום בצפון וכן הלאה אבל יש גם מלחמה בתוך כל אחד מאיתנו והמלחמה הזאת היא לתמיד יש עליות וירידות יש זמנים יותר קלים זמנים יותר קשים אבל היא מלחמה תמידית אבל יש לנו את הכוח לעמוד בה זו המלחמה שתביא אותנו לתכלית שלנו לשלמות שלנו לכן אני לא כך רוצה להסתכל על זה כמלחמה, באמת אני אומר לכם. כי ברגע שאתה מסתכל על זה כמלחמה, א' זה מתיש אותך. מלחמה, כל המלחמה, מלחמה, כאילו, כל מה, אתה מבין? לא, זה לא מלחמה. זו אמנות לחימה. אתם יודעים מה ההבדל? בלחימה אתה כל הזמן במתח, אתה... אמנות לחימה לפעמים, אתה יודע, פשוט צריך לשמוע על שקט כזה. שקט, ריכוז, שלווה. לנהל נכון את עצמך, לנהל נכון את הקרב, כאילו לפעמים אתה לא צריך להתאמץ בכלל, לפעמים אתה בכלל משתמש באנרגיה של היריב שלך, להפיל אותו בכלל בלי להתאמץ. את זה מה שאני רוצה שאנחנו נלמד. אנחנו נלמד אומנות לחימה. לא צריך להילחם עם האויב, לא צריך להריב איתו. סליחה שאני אומר, זה לא הרמה שלנו בכלל. ממש לא. אנחנו נשמה אלוקית קדושה וטהורה, מה לנו וללכלוך הזה? בסדר, זה יצר הרע. זה הגוף של בסדר. לא להתבלבל אבל. כשאנחנו מתבלבלים, אנחנו מפסידים את המלחמה. זה מה שהאויב רוצה לעשות לנו, אתם מבינים? לטעטע בנו, מלחמה פסיכולוגית קוראים לזה. איך הייתי היום בצפון, בחיל האוויר. אז היינו בכמה, בכיפת ברזל, היינו בכמה מוצבים. סיפר לי אחד החיילים שם, אחד המפקדים, שהחיזבאללה ירו טילים. ואחד הטילים פגע, אומר, בין המרפאה לחדר המגורים. והיה שם מיטת קומותיים. וזה פגע בדיוק בפינה, וזה תחשיב, זה טיל, טיל, החיזבאללה עם מח, שימה וזכם. יש להם טיל שעולה רק $400, משהו כזה, $400. וסתם, טיל כיפת ברזל עולה $50,000, אתה מבין? אז רק לירד כאלה טירים. וזה טיל שעושה נזק, נזק. עכשיו, זה פגע בדיוק בפינה, והבחור הזה, אחד החיילים שישן בדיוק במיטת קומותיים הזאת. הטיל העיף אותו, המיטה שלו עשתה חצי ירח כזה, תמיד כזה חצי סיבוב, וואו, על כל החדר. הזיז אותו, זה הדף, הדף. ולא קרה כלום לחייל, שריטה קטנה. נס, נס, אלוף פיקוד היה, אמר, תקשיב, זה לא אנושי מה שנקרא. ואמר לי המפקד הזה, שהחייל הזה הוא לא דתי. אבל כל פעם שמבקשים ממנו להשלים עניין, הוא משלים. הוא בחיים לא אמר, לא, אין לי כוח, תעזבו אותי, אני באמצע משהו. כל פעם שמבקשים ממנו מניין, תתתה, הוא מתייצב. לא יודעים שאנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל תדעו, כל דבר שאדם עושה משפיע, וכל דבר הוא מכריע את הכף, אז לענייננו, לא לתת לאויב שלנו לבלבל אותנו, אוקיי? ולכן, אפילו יעקב אבינו, לפי דרגתו, במידה מסוימת, לכאורה, לכאורה, קצת מתבלבל. כך כתוב בפרשה שלנו, תכף לחזור לכלים המעשיים, איך אנחנו בעצם מתגברים על כל השטויות שלנו, אבל הפסוק, המדרש מביא את זה, מדרש תנחום מביא ש... והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה זה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו? זה היה אמור להיות ההפך. מלאכי אלוקים יורדים ועולים בו, נכון? מאיפה מגיעים המלאכים? אוקיי. אמר רב שמואל בר נחמן, אלו שרי אומות העולם. מדובר פה על משהו אחר לגמרי, לא על מלאכים רגילים, אלו הם שרי אומות העולם. דאמר שמואל בר נחמן, מלמד, שהראה לו הקדוש ברוך הוא להבינו יעקב את שרה של בבל, עולה 70 עוקים ויורד. הקדוש הוא מראה עכשיו תסריט ליעקב אבינו, את כל מה שילדיו, בניו, הולכים לעבור לאורך הדורות. אז מתחיל עם השר של בבל, שרואה שהוא עולה בסולם 70 שלבים ויורד. ואז הוא רואה את השר של מדי, עולה 52 שלבים ויורד. הוא רואה את יוון,